טוב, שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדר של לימוד המהר"ל, של הנתיבים, והיום אנחנו בנתיב האמת. הגענו לנתיב האמת. אז ככה, נתחיל בדילמה ובשאלה שלכם, שאלה אליכם, שתפסקו לי. בסדר? אני נמצא השבוע שעבר במילואים, נמצא בצאלים, חוטפים כל הזמן את הגרדים אחד אחרי השני, אין מיגון, ומתכוננים לכניסה, יש לנו כבר תוכניות אופרטיביות, תוכניות הכניסה לעזה. ואז מתקשרת אליי אמא שלי, ואומרת לי, נו מה נשמע, אני דואגת כל כך, איפה אתם נמצאים, מה התוכניות? אני אומר לה, אמא, אין לך מה לדאוג, אנחנו נמצאים רחוק בכלל מהשטח, ואנחנו מחליפים בכלל את הסדירים שהם נכנסים, ואנחנו שומרים בכל מיני יישובים ומושבים בכל מיני מקומות, הכל בסדר, תירגעי. נהגתי בסדר או לא נהגתי בסדר?
בוודאי, בוודאי.
מה? לא, למי את אומרת לא?
בעיניי גם לא.
למה לא? בסדר, אנחנו מכירים אותך, אילית.
אני גם לא מסכימה.
שמה?
כן. למה הכי לא מאמינה?
כן, זהו. שושנה צודקת. זה אמא שלי אמרה לי עכשיו, אחרי, היא אומרת, בלב הכי לא האמנתי לך. אז זה לא משנה.
זה מרישיון, זה לא...
כן, עכשיו, תראו, עכשיו באמת, זו דוגמה אחת. תכף אנחנו נראה שהגמרא עצמה... מביאה עוד דוגמאות.
שנים מפני השלום.
כן, עכשיו אנחנו מכירים, שנים מפני...
זה לא מפני השלום.
אז פה זה לא מפני השלום, נכון.
זה התנסות על אמא שלך. זה חוסר כבוד לאמא שלך.
אני אומר, אני אגיד לך מה.
אני גם לא אוהבת שלום.
אני אגיד לך מה. אני אומר שמי שיש לו תשובה חד משמעית על השאלה הזאת הוא לא רציני. זה תלוי באמא. זה תלוי באמא, זה תלוי... אם אני יודע...
אני לא מקבלת את זה, עכשיו אתה מזלזל בי, אני לא מקבלת את זה.
לא, אני אומר ככה, אם אני יודע, במקרה דנן, יש לי פה את הבן שלי, אפשר לשאול אותו, אם אני יודע שזה בפשטות מקצר את ימיה של אמי, שעולה לה לחץ דם ל-200 על 120, ושהיא סובלת מחרדות בגלל הדבר הזה, אז נראה לי פשוט, אבל במקרים אחרים יכול להיות ש... זאת אומרת, אני חושב שצריך לבחון כל מקרה לגופו, כך לעניות דעתי וכך נהגתי גם אני. אבל זה רק, שאלתי את זה כשאלת פתיחה, שאלה מגרה לבירור של המהר"ל, כי המהר"ל מתלבט בשאלה הזאת. המהר"ל אומר כך, אנחנו נראה בזמן הקצר שיש פה, לא בטוח שנספיק הכל, אבל בואו נראה. הוא אומר ככה, הוא בפרק חלק, אמר רבא, כן? הוא מצטט גמרא מסנהדרין. אמר רבא, מריש אבא אמינא, ליקא קושטא בעלמא. מתחילה הייתה לי אבא אמינא, שאין אמת בעולם. ככה חשבתי, אין אמת בעולם. אמר לי ההוא מרבנן, אמר לי אותו אחד מרבנן, אותו תלמיד מרבנן, אותו תלמיד חכם, ורב תבות שמי. קראו לו הרב תבות, ואמרי לי רב תביומי. היה מחלוקת איך קראו לו, אם קראו לו רב תבות או רב תביומי שמי. דהי אבי, ומה הוא אמר? מה הוא אמר לי? הוא אומר, דהי אבי, יאבי לי כל חללי דאלמה. לא אבי משנה בדיבורי. אותו רב תביומי או רב תבות אמר, אם היו נותנים לי את כל חלל העולם, את כל העושר שבעולם, לא הייתי מעולם משנה מדיבורי. שזה סוג של פרפרזה. זאת אומרת, רוצה להגיד במילים אחרות, אין שום מצב, לא לטובה ולא לרעה, שהייתי משנה מדיבורי. טוב? זימנה חדה, אותו רב תבות, או רב תביומי, כן? זימנה חדה, פעם אחת, אקלה לאטרה דשמי קושטה, נקלע למקום שקוראים לו קושטה. זה לא קושטה שאנחנו מכירים, אלא זה לשון אמת. קושטה, זה אמת, ולא אבי מיית איני שמעתם בלא זימנה, ולא היה מת שם אדם טרם זמנו. כל אחד הגיע לסיבה טובה, מכירים? כל אחד הגיע לסיבה טובה עד 120, לא היה שם אדם אחד שמת טרם זמנו. זה אותו המקום, מקום הקושטה הזאת. נסיב אית את המנהון, נשא אישה משם, ואב אלי תרטין בני, והיו לו שני בנים, לאותו רב תביומי. יום אחד, יתבה דוויתו וכחי פיירשע. יום אחד ישבה אשתו וחפפה ראשה. פרשנים אומרים, חפפה ראשה לקראת הליכה למקווה. אתה תשיב ובטה תרפה הדש. באה השכנה ודווקא על הדלת חיפשה אותה. סבר אותו רב תביומי, לאו אורך ערה, לא דרך ארץ שהיא תיכנס, והיא תראה אותה מתכוננת להליכה להעמיק, וזה לא, זה צריך לשמור על צניות. אמר לי, לית אחה, ענה, היא לא נמצאת בבית. שכיבו לי תרטין בני, מתו לו שני הבנים. אתו אינשי, באו אנשים של אותו המקום, דאטרה, לקמי, באו אותם אנשי המקום לפניו של המקום הזה של הקושטה, אמרו לי, מה היה? זאת אומרת, הם הבינו שמשהו קרה פה, כי הרי בעיר הזאת אף אחד לא מת לפני הזמן, ופתאום מתו לו שני הבנים. שאלו אותו, מה זה? מה זה הדבר הזה? אמר להו, אחי אבי מעשה. כך היה המעשה. סיפר להם מה קרה? שהוא אמר שהיא לא נמצאת בבית, והייתה בבית. אמרו לי, במטות המנח, פוק מאטרין ולא טיגרי בהומותנה באנחינשי. בבקשה ממך, תעזוב את העיר שלנו, ושהצא מהעיר שלנו, שהמוות לא יתגרה באותם האנשים. זאת אומרת, אתה הבאת את המוות לעיר, תעזוב את העיר.
אני הבאת עלינו את הנחס.
הבאת עלינו את הנחס, תעזוב את העיר. זה הסיפור. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד, לפני שנראה את המהר"ל, טוב, אני צריך להתרגל לפורמט הזה של החצי שעה, אבל לפני שנראה את המהר"ל, יש פה המון מה לדון במדרש הזה לכשעצמו. אני מזכיר לכם, תמיד שרואים מדרשים כאלה, צריך לראות את הקונטקסט. הקונטקסט הוא במשפט שנאמר. המשפט שנאמר זה שרבא אומר, מריש אבא אמינא, בתחילה חשבתי שאין אמת בזה העולם כלל. ועל רקע הזה מביאים את הסיפור. עכשיו, מה הסיפור הזה? האם הסיפור הזה בא לפרוח את האמירה הזאת? או שהוא בא לאשש אותה? זאת אומרת, במילים אחרות, מה החוויה שלנו מהסיפור, חוויה או התובנה שלנו, לא מהסיפור, גם חוויה. מה התובנה שלנו מהסיפור הזה? שיש אמת בעולם? או שאין אמת בעולם?
שיש.
מה?
שיש.
למה אתה אומר שאין?
כי הקושטה הזאת זה לא עיר אמיתית, זה לא...
אז באמת, כאילו מה הכי חזק פה? אז אפשר לראות, מצד אחד אתם באים ואומרים, לא, הנה יש מקום כזה שנקרא קושטה, שאף אחד לא משקר בו, ואם אפילו מישהו נופל בזה, אז מיד מגרשים אותו מהר מצד אחד.
שאף פעם לא מתו שם אנשים, או לא מתו
שלא בזמנם? שלא בזמנם.
מה זה
זמנם? 120 שנה? לא הקדימו את זמנם, כן? זאת אומרת, לא מתו...
מה שבא סיפרו למישהו שאמר, אני רוצה לעמוד בגיל 119, שיגידו שמת, מתי
טרם זמני. טרם זמני, בדיוק, כן, כן. עכשיו זה מצד אחד. מצד שני, אני מזכיר לכם מי אותו האיש. אותו רב תביומי הוא אותו אחד שאמר, אם היו נותנים לי את כל העון שבעולם, את כל החלל שבעולם,
לא הייתי משנה
דיבורי, לא הייתי משקר. והנה רב תביומי, הגיע לסיטואציה כשהוא נמצא בעיר האמת, בעיר הקושטה, שהכל אמת, והוא הולך עם המהלך הזה, והוא נאלץ לשנות, מה? הוא אילץ את עצמו, הוא בחר, הבחירה שלו הייתה באותה סיטואציה, משום הצניעות, כדי לא לחשוף את העובדה שאשתו הולכת למקווה, הוא בחר לשנות בדיבורו, ולהגיד, היא לא נמצאת פה.
למה הוא לא יכול להיות פשוט להגיד, היא עסוקה?
לא יודע, לא משנה, לא משנה.
אז לא היה סיפור.
בדיוק, זה, הוא לא יכל, בוא נצא מנקודת הנחה שהוא לא יכל. זאת אומרת שכאילו הייתה פה התנגשות, הרי זה מה שהגמרא רוצה לומר. הייתה פה התנגשות, אם הוא היה יכול לפתור את הבעיה בלי לשקר, ודאי זה מה שהוא היה עושה. אבל כנראה שהייתה פה התנגשות, שהוא היה צריך לבחור בין להישאר אמיתי, להגיד את האמת, לבין לחשוף או לפגום בערך של עצמיות או מה שמדובר פה, ומה הוא בחר לעשות? בחר לא להגיד את האמת. אז האם הסיפור הזה, מוסר ההשכל, זה שגם רב תביומי שלא שינה מעולם מדיבורו לא יתים נאלץ, או שהמוסר ההשכל שיש מקום כזה, שאולי רק שאיפה, אבל זו השאלה, זאת אומרת, איך, אבל אני חושב שהיא לא מוחלטת, האם יש אמת בעולם הזה או אין אמת בעולם הזה, זו השאלה שעומדת פה על הפרק. ואומר המהר"ל כך, מאמר הזה קשה מאוד. מה עניין המקום הזה היה? יותר היה ראוי לירושלים שהיא עיר הצדק. ולמה היה מדרגה זאת לעיר אחרת? וגם לא מצאנו המקום הזה. ועוד אם המקום גורם שלא ישנה האדם האמת, אם כן, למה גרם לרב טבות שלא יהיה משנה? ויש לדעת כי עיקר המאמר הזה בא להודיע על מעלת האמת, שכל אשר נמשך אחר האמת, שראוי אליו הקיום. וכמו שאמרו חכמים, קושטקאי שיקרא לא קאי. אמת עומדת ושקר לא עומד. לשקר אין רגליים. כי האמת ראוי אליו המציאות, והשקר ראוי אליו העדר, שלא יהיה נמצא. טוב, עכשיו מה שאנחנו הולכים להתחיל לעשות, נסות לברר דרך הפרשנות שהמהר"ל מעניק למדרש הזה, את היחס שלו כלפי שאלת האמת. האם יש אמת בעולם הזה? האם האמת היא מוחלטת? האם היא לא מוחלטת? זו שאלה שהמהר"ל הולך להתעסק איתה דרך הליבון של המדרש הזה, ברור של המדרש הזה, כי המדרש הזה מעלה את השאלה הזאת, ולא רק הוא, תכף נראה גם אחרים. עכשיו הוא מתחיל להסביר. והוא אומר כך, אני רוצה בגלל קוצר הזמן לדלג על הפסקה הראשונה של ואמר כי האום מרבנן ורב תבו שמי ואמר לרב תביו משמי, רק להגיד מה הוא אומר פה. קודם כל הוא רוצה להגיד שוב, המהר"ל פועל בדרך של דרשנות, אבל כל המדרש דרשנות. הוא אומר המהר"ל, מה פתאום הגמרא מתעכבת על הפרט הזה, האם קראו לו רב תבות או קראו לו רב תביומי? לא משנה החשבונות שהוא עושה והדרשנות שהוא עושה, דרשנות של מילים ורעיונות והקשרים ואסוציאציות, בסופו של דבר הוא רוצה להגיד שהשם הזה מבטא סוג של מעלה רוחנית שיש לאותו תלמיד חכם, שאחת משתיהן, טוב, תבות זה מלשון טוב, ותביומי הוא שומע במילים האלה טוב יום, טוב יומי. עכשיו מה הוא אומר, מה ההבדל בין זה לזה? והוא אומר טוב זה מי שלא דבק בו פחיתות הרע, ותביומי בחשבון שהוא עושה זה לא חשוב כרגע, הוא אומר בסופו של דבר קבלו את זה כמסקנה, זה אדם שהוא למעלה מהמדרגה הגשמית. אדם שמנותק מהעולם הגשמי. עכשיו למה כל כך חשוב לי להתעכב על הדרשנות הזאת? כי המהר"ל בעצם אומר, מהי הנחת היסוד? או מה התנאי שיכול לגרום לאדם להגיע אל קושטה, להגיע אל הבחינה המופשטת הזאת של האמת, זה שהוא לא מחובר לעולם הגשמי. שהוא מנותק. זה אחד. בסדר? הלאה. עכשיו אני מדלג לפסקה השנייה. ואמר, שנמצא בעמודה השמאלית למעלה. ואמר כי אם היה נותן כל חללה דאלמה, לא הווה משנה בדיבורי, אומר המהר"ל כך. מה זאת אומרת שהוא לא היה משנה בדיבורי, אם היה נותן את כל החלל של העולם? דבר זה מבורר. כי הטוב במה שהוא טוב, אין ראוי שיהיה בו השקר. כי הטוב בפרט הוא ראוי אל המציאות. וכאשר בערנו דבר זה למעלה, שהרי כל מעשה בראשית נאמר בכל אחד כי טוב. ובסוף הבריאה דיין ובכלל הבריאה נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כי הוא ראוי שימצא. להגיד כי טוב זה להגיד שהוא ראוי שימצא. ומפני זה אשר שמו רב תבות או רב תביומי, אשר השם הזה מורה על המציאות, לא היה משקר. כי השקר בלתי נמצא. ולפיכך אמר, שאם היו נותנים לו כל חללה דאלמה, לא אבי משנה בדיבורי, כי מצד הטוב אין כאן שקר אשר אינו נמצא. ואמר כי מרש היה אומר כי לית קושת באלמה, פירוש כי העולם הזה אינו עולם של אמת כלל, ובטל האמת בעולם הזה. ואמר כי הגיע לאטרא דשמי קושת, כלומר כי זה שלא משנה ומשקר בדיבור שלו, הוא מגיע למדרגה ששמה קושטה. זה מדרגה רוחנית, אין באמת מקום אובייקטיבי כזה. בגלל זה הוא אומר, הוא שאל, מה, איפה, מה, ירושלים היא פחות מזה? הוא אומר, לא, זה לא שיש מקום, מקום ממשי גיאוגרפי שנקרא קושטה. זה מקום רוחני, שהוא הצליח להגיע אליו בגלל שהוא לא שינה בדיבורו. והיה כל הנהגתו באמת, ולא היה יוצא מן הסדר הראוי. ולפיכך אמר, ולא מיית איניש בלא זמני, שלא מת אדם בלא זמנו. כלומר שכך הוא שבמדרגה הזאת הכל כסדר, ולא מיית איניש ולא זמני, שזהו יציאה מן הסדר, כאשר מיית איניש ולא זמני. כל זה היה גורם מידה זאת שלא היה משנה בדיבורו, עד שהגיע למדרגה זאת שהיא מדרגת קושטה. ומה שאמר דנסה ואית את המיני הון, כלומר כי גם אשתו של הכך היה כראוי וכסדר, ולא היה לו זיווג שאין ראוי לו. הוא כמו שנמצא ברוב פעמים, שזה מעניין שהוא אומר שזיווג שאין ראוי לו. ולכך אמר, דנסיב איתתה מנהון, ואמר שהוליד שני בנים, גם דבר זה לפי הסדר. והאמת, כי התולדות הראויים לאדם הם שניים, כי התולדות אינם רק ריבוי, כי דכתיב פרו ורבו, והריבוי אינו רק בשניים. נעצור שנייה. מה הוא אומר פה בעצם? המהר"ל מנסה להגדיר בעצם מהי מידת האמת, או מה מאפיין את מידת האמת. אחד, מה שמאפיין את מידת האמת, זה שהיא קיימת. בניגוד לשקר שהוא וירטואלי, שהוא לא אמיתי, שאין לו ממשות, שהוא נעדר, האמת יש לה ממשות. בסופו של דבר, לאמת יש קיום. עם הזמן מסתבר שלאמת יש קיום, והשקר הוא מופרך, הוא וירטואלי. נכון, זה אחד. הדבר השני שהוא אומר, שזה מאוד מעניין, ואפילו לי קצת קשה עם זה, הוא אומר שמידת האמת, כשמידת האמת מופיעה בעולם, הכל כסדר ומתוקן. זאת אומרת, התיאור של מה שמאפיין את העיר הזאת ואת האדם הזה, זה שהכל בדיוק הולך לפי הסדר. זאת אומרת, הוא נמצא בעיר, הוא מתחתן בזמן, הוא מתחתן בדיוק עם מי שמתאימה לו, יש לו שני ילדים, לא יותר ולא פחות, זה מדויק. למה? כי שני ילדים זה בדיוק בשביל הריבוי, ככה זה מיעוט רבים שניים, הכל מדויק, יקה כזה. כן? זאת אומרת, הכל, כסדר, הכל מאוזן, הכל שלם. זאת אומרת, למר"ל יש הנחת יסוד כזאת, שכל הפרת איזון במציאות, מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, מבחינה גיאוגרפית, כל זה הוא ביטוי של היעדר האמת, ושל הנחחת השקר במציאות. זאת אומרת, כשיש אמת, אז הכל מדויק, מסודר ומאורגן להפליא. ולכן ברגע שהוא חוטא בדיבורו, באמת הזאת, שהוא כבר לא נאמן לאמת, כל מערכת החיים שלו משתבשת, מתערערת. כל האיזונים שלו, אז הוא מאבד את שני ילדיו, והוא לא יכול להישאר בעיר. למה? כי הבחירה... לוותר על עמוד האמת שמחזיק את העולם בצורה המאורגנת, המושלמת שלו, הבחירה הזאת היא בחירה שמביאה לכל העיוות. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? למה חשוב להדגיש את הנקודה הזאת? כי אם אני נניח מתבונן על החיים שלי, כן? שמה אני אגיד איכשהו נבח הם לא לגמרי מאוזנים, צריך לומר ככה. מה זה אומר? זה אומר שמידת האמת, שאני לא בקושטה. והיא, מה?
שהאמת היא לא...
ברור, את אומרת. נכון? זאת אומרת, וכנה לגבי הקשר של קהילה, להקשר של עם, להקשר של עולם. זאת אומרת, מציאות שבה המציאות איננה כסדר, זה ביטוי לכך שיש החטאה לאמת.
שהיא איננה נר לרגלים.
אוקיי. עכשיו, עוד משהו שצריך לומר פה, אני מדלג לרגע להמשך, ואני רוצה לראות עוד הגדרה של המהר"ל לאמת. תראו עוד הגדרה למהר"ל של האמת במקור שלוש. כי זה מאוד חשוב. הוא אומר כך, ובפרק, במה בהמה ובפרק בא לו, אמר רבי חנינה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. עד כאן. ודבר זה צריך באור. למה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת? ולא שאר מידות, משאר תוארים אשר יתוארו על השם יתברך. למה החותמת של הקדוש ברוך הוא זה אמת? למה הוא לא בוחר לתאר את עצמו כחסד, כגיבור, כנורא? יש הרבה מידות. למה הוא בוחר דווקא באמת? ויש לפרש, כי לכך חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, מפני שהוא יתברך אחד ואין שני. ולפיכך חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כי אין דבר שהוא אחד, רק האמת הוא אחד. ואי אפשר שיהיה האמת שניים. שאם תשאל על האדם מה זה, הנה אם אתה אומר שהוא בהמה או חיה או עוף, וכל הדברים אשר אתה אומר עליו, הכל הוא שקר, והם רבים עד שאין קץ ואין תכלית אל השקר. ואילו האמת הוא אחד, שהרי הוא אדם ולא דבר אחר, אם כן האמת הוא אחד. וכן כל דבר שקר הוא הרבה, והאמת הוא אחד. וכן משמע מדברי הפיוט שתיקן בפיוט ראש השנה, אמת חותמו להודיע כי הוא אחד. הרי לך, כי לכך אמת חותמו של השם יתברך להודיע שהוא אחד. ועוד כי יש י' אותיות מן האלף וכו' וכו', נדלג רגע על החשבון הזה של האותיות. מה אומר פה המהר"ל? אומר פה דבר מדהים. הוא אומר פה כל דבר פשוט. הוא אומר פה שאפשר לי במדע המודרני ובפוסט מודרניזם אפשר להתלבט. אבל הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, כשאני צריך להגדיר את את הטוש הזה בכל מושג שלא יהיה, כן, הוא מושג ודאי במושג מדעי, כן, ממה הוא מורכב וכולי. כשאני מנסה להגדיר את הטוש הזה, יש לשיטתו רק הגדרה אחת נכונה ואין סוף הגדרות שגויות. נכון? זאת אומרת, הוא לוקח את זה בדוגמה יותר פשוטה. אם אני שואל אתכם מה אני, אז אתם צריכים להגיד, אתה אדם. זאת אומרת, אם אני שואל אתכם איזה מין אני, כן, אני חושב להגיד הרבה דברים אני, אבל איזה מין אני, אז התשובה הנכונה היא, אתה אדם. וכל האפשרויות האחרות הן אינסופיות, להגיד שאתה בהמה, להגיד שאתה חפץ דומם, להגיד שאתה... כל האפשרויות האלה הן שגויות. זאת אומרת, המהר"ל אומר דבר פשוט, הוא אומר שצריך לומר אפיון על משהו, האמת היא אחת, והשקר הוא מרובה. ומכאן מגיע למסקנה המהר"ל, שלמה הקדוש ברוך הוא חותם בחותמו, חותם אמת, כי הוא בעצם אומר כך, להגיד אמת זה להגיד אני אחד. זאת אומרת, להגיד אמת זה בגלל זה זו המידה הכי חשובה, הכי מרכזית. זה בעצם לדבר על האחדות. הריבוי הוא שקר. האמת היא אחת. זאת אומרת, יש לנו כבר כאן עוד אפיון של המהר"ל, וכמו, זאת אומרת, האפיון הראשון זה הסדר, הארגון. האפיון השני זה האחדות, האחדות מול הריבוי, כן? שזה מיד מעורר אותנו לשאלה. זאת אומרת, נגיד, למה כולכם הרמתם גבה? לא רק פוסט-מודרניזם. כשאנחנו אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. או 70 פנים לתורה. מה אנחנו אומרים פה? פתאום יש ריבוי של אמיתות. נכון? זאת אומרת, איך זה עומד נוכח? האם באמת ההגדרה של האחד מול הרבים, שזה האמת מול השקר, היא הגדרה נאמנת בכל מבחן? זה שאלה שצריך לשאול את עצמנו. אבל אני רוצה שתראו עוד הגדרה לאמת, שהיא גם חשובה, והוא אומר כך עוד דבר. באותה הפסקה שקראנו, תדלגו על כל הקטע הזה עם האלפא ובטא ויוד גימל ואחד, לשורה החמישית מלמעלה, בסופה שמתחיל במילים רק יש לפרש. רק יש לפרש מה שחותמו אמת, כי כל הנמצאים, אף על גב שכולם ברא השם יתברך, באמת מכל מקום יש בהם בחינה שהם נוטים חוץ מן האמת. שהרי כל הנמצאים אפשרים מצד עצמם ואינם מחויבים. אבל השם יתברך מחויב המציאות, וכבר התבהר כי ההפרש שהוא בין האמת והשקר, שהאמת הוא נמצא לגמרי, והשקר אין לו מציאות כלל, כי זהו עניין השקר. ושאר הנמצאים אף על גב שהם נמצאים, כיוון שהם אפשרים מצד עצמם, ומצד עצמם אפשר שלא יהיו נמצאים, הנה אין איתם האמת הגמור. זאת אומרת...
כל דבר בעולם הוא אופציה.
נכון, בדיוק, חוץ מהשם יתברך. ולכן ברגע שאתה אומר את זה...
אפשר לברות אותך, לא לברות אותך.
ולא לברות, נכון, וברגע שהדבר הזה, אתה כבר לא שייך לאמת המוחלטת. זאת אומרת, הוא בהתחלה מציג את הקצוות. הקצה האחד זה המציאות ההכרחית, זה האמת המוחלטת, ובקצה השני זה ההיעדר המוחלט, שזה השקר המוחלט. עכשיו, אני נגיד, ניקח אותי כדוגמה, אני נמצא באמצע. זאת אומרת, אני לא העדר מוחלט, עובדה שאני בכל זאת פה עדיין, אולי אחרי עבודה של דבקות וכו', אבל כרגע אני לא העדר המוחלט מצד אחד, מצד שני אני גם לא מחויב המציאות. כי יכול להיות שלא הייתי נברא, ויכול להיות שגם אני לא אהיה פה בעוד שנייה, אז אני לא מחויב המציאות. זה אומר המהר"ל, מניח אותי כבר באיזשהו מקום על הסקאלה של הלא האמת המוחלטת. אני קצת שקר, אני שייך למציאות שהיא קצת שקר, כי אני לא מחויב המציאות, אלא רק אפשרי המציאות. בסדר? או, או, לכאן אני חותר. זאת אומרת, מה, אם אנחנו לוקחים את כל האפיונים שאמרנו עכשיו, זאת אומרת, א', להיות מחויב המציאות, ב', אחדות מוחלטת, האחד השלם, המוחלט, ג', הדבר השלישי שראינו בהגדרה הראשונה, שהיא מה הייתה? הארגון, נכון, זאת אומרת שיש איזון מוחלט, מושלם במציאות, כן? הרמוניה ואיזון מושלט במציאות. שלושת הדברים האלה הם הקטגוריות שהמהר"ל על ידן מגדיר את האמת. עכשיו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש קושטה כזה בעולם או אין קושטה כזה בעולם? עכשיו, דרך מה זה מתברר לנו? דרך קונפליקט. זאת אומרת, זה מה שעושה הגמרא. הגמרא מציגה קונפליקט. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא רוצה סתם לשקר. ואז לכאורה, אם אנחנו לא משקרים, הכל בסדר. אבל מה קורה, איפה אנחנו מרגישים את הקונפליקט, איפה השאלה, האם יש אמת בעולם או לא, באה לידי ביטוי? באה לידי ביטוי כשאנחנו ניצבים מול מקומות שבהם כדי לקיים את העולם, צריך לשקר. צריך לשקר. זו השאלה. אם יהיה לנו מקום כזה, פירושו של דבר שיש דיסוננס מובהק, מוגדר, אימננטי, שבין העולם לבין האמת. כי עובדה שכדי לקיים את העולם חייבים לשקר. אגב, אפשר לקחת, המהר"ל לא מביא את המדרש הזה, אבל המדרש הזה אומר, המדרש שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו יכול להתקיים, שב וערב מידת הרחמים. אני צריך להבין את המשפט הזה. אבל בוא נראה עכשיו, מה?
אמת מארץ.
או אמת מארץ תצמח. נכון, ותשלך אמת ארצה, שקדוש ברוך הוא, המהר"ל מביא את זה, שקדוש ברוך הוא נועץ, נועץ במידות, האם לברוא את האדם או לא לברוא, האם לברוא את העולם או לא. הוא שאל את השלום, הוא שאל את האמת, הוא שאל את החסד. קיצור, לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל היה 2-2, היה תיקו. בסדר? בצד אחד היה השלום והאמת, שאמרו לא לברוא, כי העולם מלא מלחמות והעולם מלא שקרים. בצד שני היה חסד, שאמר כן לברוא, כי אדם הוא רב חסד. עכשיו, מה עושים? מה עושים? עוד מעט יש בחירות. מה עושים כשיש תיקו? מה עושים?
משליחים
אחד, זורקים אותו, מפטרים אותו, מחליפים אותו בחבר כנסת, יש פתרונות. אז מי שהמציא את זה, זה לא הפוליטיקה הישראלית, זה השם יתברך. אז מה עושה השם יתברך? לוקח את האמת ומשליך אותה ארצה. אגב, אומר הרב מקוץ, למה הוא בחר דווקא את האמת? היה לו שם גם את האמת וגם את השלום? למה הוא בחר להשליך דווקא את האמת? כדי שיהיה רוב. אז אומר הרב מקוץ, למה הוא היה חייב להשליך את האמת? כי אם הוא היה משאיר את האמת, האמת עומדת גם מול הרוב. ולכן היה צריך דווקא את האמת להשליך. כן? זו אמירה קוצקאית. מה? הוא אומר שאם הוא היה משאיר את האמת, והיה 2-1, עדיין האמת הייתה מנצחת, כי האמת מנצחת גם את הרוב. אז לכן היה חייבים להשליך את האמת, ואז היה מדרש, ותשלך אמת ארצה, ומצד שני אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, כדי לברוא את העולם, חבר'ה, אין אמת.
לא, מדברים על עולם מאוד פטאלי.
מה, הקושטה? הקושטה עולם מאוד פטאלי?
או שאו הכל או כלום כלום.
טוב, אז רגע, בואו, אנחנו חייבים להספיק עוד קצת. בואו נראה. עכשיו תראו את הסיפור של האישה, של אשתו. ואני חוזר אחורנית עכשיו, חוזר לדף אחד. תראו בדף אחד. ואבי דביתו חיפה ראשי, מסביר המהר"ל כך, שהיא הייתה חופפת את ראשה וכולי. רוצה לומר, כי אין ראוי להימשך אחר האמת, אני קורא בפסקה האחרונה של העמוד הראשון.
צד
שמאל למטה. ואבי דביתו חיפה ראשי וכולי, רוצה לומר, כי אין ראוי להימשך אחר האמת במידת הצניעות, כמו שאמרו במסכת בבא מציעה, ואני תלת מילה יביד היצור במרבנן במשני במילה. יש שלושה דברים שתלמידי חכמים, התלמידים, משנים בדבריהם, ואחד מהם בפוריה, זאת אומרת, היינו בצניעות, כי הצניעות בשבילו ראוי שישנה האמת. והצניעות והאמת, זה כנגד זה, כי מצד האמת אין ראוי לשנות כלל. אך הצניעות דוחה האמת עד שמותר לשנות מפני הצניעות. וחייף הרי שדקה אמר שהגיע אל דבר שראוי בו הצניעות, ובוודאי שמותר לשנות בשבילו. ומכל מקום היה זה גורם שמתו שני בניו. כי דבר, שוב, באופן סימבולי, אל תיקחו את זה קשה מדי. כי דבר שנתן לו בשביל שכל דבריו היו באמת, ולכך היה לו הכל כסדר, ולא היה יוצא דבר אחד מן הסדר כראוי. וכאשר היה משנה ומחליף האמת, אז נטל ממנו מה שבא לו בשביל שהיו כל דבריו נמשך אחר האמת ומתו בניו. ואמרו ליצא מהטרן, כלומר, כי אתה לא יהיה מקומו האמת, שכל עניינו היה כסדר האמת, והיה מקומו קושטה, שהיה האמת עד אתה, שהיה מחליף האמת, אף כי היה עושה בשביל הצניעות, וכך צריך לעשות. מכל מקום סוף דבר זה אינו אמת, ונטלו בניו ממנו שנתנו לו מצד האמת. לכך אמרו צא מהטרן וכו'. זאת אומרת, אומר פה המהר"ל, לא הייתה לו ברירה. הוא היה צריך לשנות מפני הצניעות, והיה צריך ליפול ממדרגת האמת, לוותר על הקושטה הזה. אז מה זה הקושטה הזה? הוא קיים, הוא לא קיים. יש לו ממשות, יש לו תפקיד בתוך העולם שלנו. זאת אומרת, המהר"ל מתאר פה איזה מין מקום. מהי מידת האמת? קדוש ברוך הוא שחותמו אמת, אבל בעצם הוא מתאר בפסקה הבאה שלא נקרא אותה, הוא אומר, אתם יודעים על מי אומר, על מי אומרת הגמרא את הסיפור הזה? על משה רבנו. על משה רבנו, והוא מזכיר, הוא מדבר על ציפורה ושני הבנים, זאת אומרת, הוא משתמש ככה בסיפור של משה רבנו, והוא אומר, משה רבנו היה צריך לוותר על האמת. גם משה רבנו נפל מהמדרגה הזאת, גדול בני האדם נפל מהמדרגה הזאת, ואיבד את האמת. הוא איבד את האמת. עכשיו, מה? רגע, אז לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו, אני רוצה עוד שתי נקודות קטנות, ואז לנסות לאסוף את מה שהמהר"ל אמר, ונסות להבין בכל זאת. שתי נקודות קטנות שלא נראה אותן בפנים. אחת, שאלה שעוד פעם זה צומח באופן מובהק, זה הגמרא המפורסמת על כיצד מרקדים. תראו מקור 4 שהמהר"ל מביא, ועוד אמרו מקור 4, ועוד אמרו בפרק ב' דכתובות, תנו רבנן כיצד מרקדים לפני הכלה. בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא. בית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. אמר להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומרים לה כלה נאה וחסודה? לא יפה, כאילו בית שמאי אומרים, חבר'ה, עם כל הכבוד לכם להחמיא, והרצון שלכם להחמיא לכלה, אם היא נראית חיגרת, סומה, פיסחת, ואתם שערים איזה יופי, ואתם באים לחתן, אומרים יפה יפייה, על מי אתם עובדים? זה שקר, ככה אומרים שמאי, בית שמאי להלל, נכון? והרי התורה אמרה, מדבר שקר תרחק, מדבר שקר תרחק, אז עם כל הכבוד שאתם רוצים להחמיא וכו'. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו. קניתי אוטו חדש, עכשיו השכן שלי יודע שהאוטו הזה דפוק חבל על הזמן. אז מה הוא יבוא ויגיד לי, תשמע, אכלת אותה בגדול? לא, הוא יגיד, סחתן, איזה יופי, איזה אוטו יפה, נכון? נכון, ככה זה. נכון, אשתי באה עם בגדים חדשים, מה, אני אגיד לה, תשמעי, זה מכוער? ברור שלא, אני אגיד לה, זה יפה יפה. למרות שאצלי זה תמיד יפה יפה, אבל בסדר, ככה, נכון, זה מה שצריך להגיד. ואומר, ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. זאת אומרת, בשביל שתהיה דעתו מעורבת עם הבריות, כדי לקיים עולם, אז אין מה לעשות. אין מה לעשות. לא, לא כי אין זה דבר שקר. זה. כן, אבל תכף תראו. לא, הוא כותב, וכאן זה נקודה מאוד מעניינת, שתכף שאני רוצה להבחין בין המהר"ל לבין אפשרות אחרת. המהר"ל מסביר למה הם התכוונו. המהר"ל אומר, זה לא שהם משקרים. כשאני אומר, המכונית שלך יפה, כן? אני לא, אני בסך הכל מה שאני אומר, בעיניך. ואז הוא אומר, ואז זה אמת. זאת אומרת, זה לא שקר. בעיני החתן, ברור שבעיני החתן הקלה יפה יפייה. אז כשאני אומר לו איזה קלה יפה יפייה, לא אומר אני, עובדה שאני לא התחתנתי איתה. נכון? אני אומר, בעיניך היא יפה יפייה. נכון? למרות שאני הייתי נלב, אם היו אומרים לי, תשמע, הקלה שלך בעיניך יפה יפייה. אבל בסדר, ככה. אבל בכל מקרה, זה הסיפור.
אומרים לא את כל האמת.
כן, זה הסיפור הראשון. תראו את השני, תראו את השני, ואז נעשה איזה סיכום. רב אבי כמצער אלי דביתו. זה גם, זה סיפורים מאוד יפים לכשי עצמם. רב נבך הייתה לו אישה קלפתה. הייתה מצערת אותו דביתו. למה? כי אמר לה, אבידי לי תלופך, תלופכי, זה סוג של ירק או משהו. אבי חימצי, הביאה לו אפונים, הוא ביקש, לא יודע מה, הוא ביקש
שורית,
והיא בכוונה הביאה לו כדי להצבן אותו. חימצי, אבדלי תלוף, בדיוק הפוך. כן? זאת אומרת, כאילו, כל פעם היא החליפה. למה? דווקא כדי להצבן אותו. כי גדל חי הברי, כשהבן שלו גדל, אביה תקשיב, כשהבן שלו גדל, אפיכלי. מה זאת אומרת אפיכלי? כשאבא שלו היה אומר, לך תגיד לאמא שאני רוצה חומוס, הוא היה בא אליה ואומר לה, אבא רוצה תירס, והיא הייתה מכינה חומוס, והכל הסתדר. הם גדולים החז"ל, אני אומר לכם, זה תענוג צריך.
קטע חזק מאוד.
מה? מאוד חזק. אמר לי, יאללה לך אימך. אמר לו, תשמע, אמר לו, מאז שגדלת, רב אמר לחי אבנו, מאז שגדלת אמא שלך, חבל הזמן, השתפרה מאוד. אמר לי, ענאו דקאפיכנה לי, זאת אומרת, אני זה שהופך, זה לא היא, זה אני שהופך. אמר לי, היינו דקאמרי אינשי דנפיק מנח תמה מלפח. זאת אומרת, זה מה שאומרים אנשים, היוצא ממך הוא נעלה ממך, זאת אומרת, אתה היית יותר חכם ממני. עכשיו, אם היינו עוצרים פה, הכל היה בסדר, אבל מה אומר במשפט הבא? את לא תעביד אחי. שנאמר, לימדו לשונם, דבר שקר, אהבה וגומר. ואת מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, אל תעשה, אני אמשיך לאכול תירס, ואתה, אל תעשה את זה. עכשיו, מצד אחד הוא אומר לו, אתה יותר חכם ממני, מצד שני אומר לו, אל תעשה את זה.
למה? תלמד לשקר.
כי אתה תתרגל. כי אתה תתרגל. עכשיו אני רוצה להגיד שפה מונחת השאלה. זאת אומרת, המתח שמתקיים פה, שהמהר"ל מביא אותו, בין האמת, בין הקושטה, והמקום הזה שנקרא קושטה, לבין ההתנהלות בעולם, בין האחדות, זה מתח שהוא חייב להתקיים בעולם. זאת אומרת, ברור למהר"ל שאף אחד לא יכול להיות במדרגה הזאת, אבל צריך לטעום ממנה. צריך להיות בה וליפול ממנה. אני תמיד נוטה להסביר, למרות שאולי זה לא הפשט, למה זה חשוב? למה בעיניי זה חשוב? זאת אומרת, למה חשוב, לכאורה, אם העולם הזה הוא עולם של שקרים, העולם הזה הוא עולם של ריבוי, הוא לא עולם של אחדות. אחד דיבר השם, שתיים, זו שמעתי. עוד מעט נלמד בשיעור הבא של בראשית. יש בחינות שונות, כותביות במציאות. אם העולם הזה יש בו בחינות שונות וכותביות במציאות, אז למה אנחנו צריכים לדמיין או להתייחס או לשאוף או להשתוקק למקום המנותק מהעולם של הקושטה, של האמת המוחלטת, לחוות אותה, להיות שם, לרצות להיות בה? מה? אז אני חושב, לא, אבל לשאוף, אבל זה בילט אין שאי אפשר להיות שם. אי אפשר להיות שם. אם אתה רוצה לחיות בעולם, אתה לא יכול להיות שם. אז למה צריך לשאוף? לעניות דעתי, הסיפור האחרון מסביר את הנקודה. למה צריך לשאוף? צריך לשאוף כדי לא להתרגל. מה זאת אומרת? אני אגיד את זה דרך הסיפור המפורסם. כשיעקב אבינו אומר ליצחק, אנוכי עשיו בכורך. עכשיו, מה אומר רשי שם? רשי אומר, אנוכי עשיו בכורך. עכשיו, על מי אנחנו עובדים? זאת אומרת, גם ליצחק ברור, אחר כך הוא אומר, בא אחיך במרמה, אי אפשר להתבלבל אחר כך. בא אחיך במרמה. אז מה רשי רוצה להרוויח בזה שהוא אומר, אנוכי עשיו בכורך? מה הוא רוצה להרוויח? רשי ידע לקרוא, קרא את המשך הסיפור. מה רשי רוצה להרוויח? אני רוצה להציע שרשי מבטא פה גמגום של יעקב. זאת אומרת, שיעקב אומר, אנוכי עשיו בכורך, קשה לו. הוא מחפש אפילו איזה דרך להיחלץ מזה. הוא אומר, אוקיי, אני יודע שאני משקר, אבל לפחות במילים אני יכול להגיד שהתכוונתי לאנוכי עשיו בכורך. זה מבטא את המצוקה, את המתח של יעקב. הוא לא עושה את זה בפסוט על החיים. הוא אומר, אנוכי עשיו בכורך. למה? כי אני עושה את זה למען ערך חשוב, למען השלום, למען הערכים אחרים. אז חופשי על הבר, אנוכי עשיו בכורך. לא, במפורש לא. קושטה, יש מקום כזה. וכשאתה מוותר עליו, משהו מת בך. משהו מת בך. שני הבנים האלה שמתים הם ביטוי למשהו שאתה מאבד. אתה מאבד סוג של בתוליות, סוג של תמימות. ברגע שאתה משקר, למרות שאתה צריך לעשות את זה. אתה צריך לעשות את זה, ואין ברירה, כדי להתקיים בעולם, צריך לעשות את זה, אבל תדע שאיבדת משהו. זאת אומרת, המשפט הזה צריך להדהד. לית קושטה באי אלמה. זאת אומרת, השאלה הזאת, האם יש אמת בעולם הזה, או אין אמת בעולם, זו שאלה שמהדהדת כל הזמן. וכשאתה נופל לתוך המציאות, שאתה חייב במסגרת המציאות, או לשקר, או להבין שאתה לא ניצב מול האחדות, אלא מול הריבוי, המקום הזה צריך להיות מלווה בתחושה שאיבדת משהו, שמת בך משהו, ואני חושב שזו הסיבה שהמהר"ל מבקש להחזיק גם בקושטה הזאת בתוך המציאות. זהו. עד כאן. ברוכים תהיו.